כתובות, דף סמכ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף סמכ"ה עמוד ב', תחילת פרק שישי, פרק מציאת האישה. מסופר במסכת סנהדרין דף צדיק ז', רבי זיירא שמע תלמידי חכמים שעושים חשבון מתי יבוא מלך המשיח, מתי תבוא הגאולה. אמר להם, אני מבקש ממכם, אל תעסקו בזה. הרי הברייתא אומרת, שלושה דברים באים בהיסח הדעת. מציאה, שאדם מוצא, פתאום הוא מוצא. הקרב, שהשם ישמרנו, פתאום הוא נושך על כל שונאים של ישראל. והדבר השלישי, משיח. הוא בא בהיסח הדעת. שמה הברייתא אומרת, אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. צד שני, במסכת שבת, דף למד א', אומר רבה, אחרי שאדם עובר לעולם שכולו טוב, שואלים אותו שם, שש שאלות. אחת השאלות ששואלים אותו כשהוא מגיע לעולם האמת, ציפית לישועה? חיכית שיתקיימו נבואות הנביאים? וכמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילת 18, כשמבקשים שהקדוש ברוך הוא יצמיח את צמח דוד ויביא לנו את משיח בן דוד, כי לישועתך קיווינו, יש מוסיפים וציפינו כל היום, נוסח אחר, ומצפים לישועה. אנחנו כן מצפים לביאתו של מלך המשיח. אולי אנחנו רק מעכבים את הגאולה בעצם הציפייה שלנו. אלא רש"י מלמד אותנו יסוד מעניין בהגדרה של אחד הדברים שגם באים בהיסח הדעת, שזה מציאה. רש"י כותב, כמו שנראה בדף סמכ"ו, על מה שהגמרא אומרת, שמציאה זה כמו טרחה יתירה. הוא כותב, הלשון שלו, רוב מציאות צריך לחזר אחריהם, דהיינו לחפש אותם, כגון דגים שנשארו ביבשה, או צבי שבור שנשברה לו הרגל ואפשר לתפוס אותו, או לחפש סימה מרגלית התמונה בקרקע. גם שמציאה זה דבר שבא בהיסח הדעת, אבל צריך לחזר אחריהם. אין קשר בין החיפוש לבין המציאה. המציאה באה פתאום, אבל צריך לחפש. ואפשר לומר, על פי גם מה שמובא בספרים, שרבי זיירא ביקש שלא יתעסקו עם המשיח, שלא יחשבו את הקץ, שלא יאמרו מתי יבוא המשיח, לפי חשבון הוא אמור להגיע בזמן זה או בזמן אחר. כשבאדם מצפה בצורה כזאת לזמן מסוים, שלפי החשבון משיח אז צריך לבוא, כשמגיע הזמן הזה, אם משיח לא בא, הוא מתייאש בייאוש שהוא מבטל אותו מעבודת השם, דברים שאסור שיהיו. כזאת התעסקות אסורה שיהיה עם המשיח, אבל בוודאי שאנחנו כל היום ממתינים ומצפים ומקווים ליום הגדול ומאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח שיבוא במהרה. בעל הרי נותן לאשתו מזונות, וכנגד זה הוא מקבל את מעשה ידיה. אומרת המשנה, גם מציאת האישה כמו מעשה ידיה, תקנו חכמים שיהיו לבעלה. הוא הרי מפרנס אותה, נותן לה מזונות, כנגד זה מעשה ידיה ומציאתה שלו, כדי שלא יבואו לידי שנאה. שהוא נותן לה מזונות, וכשהיא כבר מוצאת איזה מציאה, היא לא נותנת לו אותה. וכן, אם היא קיבלה ירושה, ירושתה, אז קונים בירושה קרקע, גוף הקרקע אמנם שלה, והבעל הוא אוכל פירות בחייה. אם הוא ימות או שהוא מגרש אותה, הקרקע חוזרת לרשותה של האישה. אם אדם פצע אותה או חבל בה, צריך לשלם לה על הבושה שהוא גרם לה, בושתה, וכן את הנזק, למשל חלילה חתך אחד מאיבריה, עשה מום בגופה, פגמה, לפי דעת חכמים, כל הסכום שלה. רבי יהודה בן בטרה אומר, בזמן שהנזק הוא במקומות המחוסים שבגופה, בסתר, אז לה המזיק משלם שני שליש, שני חלקים מהבושת והפגם. כי העיקר, הבושת והנזק הוא שלה. ולבעל, הוא נותן שליש אחד. ובזמן שהוא חבל בה בפניה, במקום גלוי, שהנזק נראה לכל אחד, אז לבעל הוא נותן שני שליש מהבושת והנזק, שני חלקים, כי יש לו יותר בושת מהבושת שלה. רש"י כותב שהבושת שלו ועוד שנמאסת עליו והוא סובל הבעל. לכן הוא מקבל שני חלקים, שני שליש. ולה רק חלק אחד. החלק שלו יינתן לו מיד. הוא יכול להשתמש בזה. והחלק שלה קונים קרקע, היא לקח בהן קרקע, ואז זה הולך להיות חלק מהנכסים שלה שעיקר הקרקע שלה, והבעל הוא אוכל את הפירות. אם היא תתעלמן או תתגרש, הקרקע תחזור לרשותה. שואלת הגמרא, כשהמשנה אומרת שמציאת האישה ומעשה ידיה של האישה לבעלה, מהי כמשמלן, מה החידוש? כבר למדנו את זה במשנה קודם, תנינה. המשנה אומרת שישנם זכויות שהאב זכאי בביתו, כשהיא קטנה עד גיל 12 ויום אחד, וכשהיא נערה מאז שהביאה סימנים של בגרות בגיל 12 ויום אחד למשך 6 חודשים שאז היא נערה, בכל אותם זמנים יש לאבא זכויות בביתו. כל הזכויות האלה, כשהיא מתחתנת, הבעל זוכה בהם, במה ששייך כמובן, והבעל עוד יש לו זכויות נוספות. איזה זכות למשל זוכה האב? בקידושיה. הוא מקבל כסף קידושיה, ונותנים לו את שטר קידושיה, בשטר, ויש לו את הזכות למסור אותה לביאה לשם קידושין. הוא בביאה. כמובן שזה שייך רק באבא, לא שייך בבעל. אבל מכאן והלאה, שאר הזכויות ששייכים באבא, כשהיא מתחתנת, הם יהיו שייכים לבעל. האבא זכאי במציאתה ובמעשה ידיה. כמו שהפסוק אומר, בנעורי הבית אביה דורשים, כל שבח שיש לה בימי הנעורים שייך לאביה. ואם היא נדרה נדר, אביה יכול לבטל את הנדר בתנאים מסוימים, ובהפרת נדריה. אם היא קיבלה קידושין מהבעל, עדיין לא ניסית, שזה השלב השני, רק קיבלה קידושין, היא עדיין ברשות אביה. ולכן אם הבעל נתן לה גט, והיא עדיין קטנה או נערה, ולא ניסית עד היום לאף אחד, רק התקדשה, האבא מקבל את גיטה. ואם יש לה ירושה שלא קשורה לאבא, קיבלה את זה מאבא של אמא שלה, זה שלה, זה לא שלו. ואפילו אינו אוכל פירות בחייה. כשהיא תמות, אם היא לא נשואה לאף אחד, האבא יורש אותה. בזמן שהיא ניסית, אותה בת, הבעל יש לו את כל הזכויות, כולל מציאתה ומעשה ידיה, אבל יותר עליו הבעל, הבעל יש לו יותר זכויות מהאבא. שחוץ מכל הזכויות שהיה לאבא, הבעל הוא אוכל מהנכסים שנפלו לה בירושה את הפירות גם בחייה. ואם כבר למדנו שהבעל זוכה במציאת האישה ומעשה ידיה, למה זה כתוב פעם נוספת? מתרצת הגמרא, המשנה פותחת מציאת האישה ומעשה ידיה לבעלה וכולי, כדי ללמד אותנו את ההמשך. עיקר החידוש זה לגבי בושתה ופגמה. זה הצטריך עלי כדי ללמד אותנו את הוויכוח, פלוגתא דרבי יהודה בן בטרה ורבנן, שלפי רבי יהודה בן בטרה, בבושת ופגם גם יש לבעל חלק. מביאה הגמרא ברייתא, שנראית סותרת את דברי המשנה. תנאי תנא קמי דרבה. אחד מהחכמים שנה ברייתא, חכמים שהיה רגיל לשנות ברייתות, שנה ברייתא לפני רבה. תנא זה בעצם ממורה במקרה שלנו. אז למה הוא נקרא תנא? כמו שאמרנו, כי הוא היה שונה ברייתות, היה רגיל לשנות ברייתות, לכן הוא היה מכונה תנא. אז הוא שנה ברייתא לפני רבה. הברייתא אומרת כך. מציאת האישה, לא כמו שהמשנה אומרת שהיא לבעלה, אלא היא לעצמה. רבי עקיבא אומר, לבעלה. שואלת הגמרא, אמר לי, אז רבא אמר לו אותו חכם ששנה לו את הברייתא, לפי דעתו של רבי עקיבא, מציאתה לבעלה? אשתה. ומה העדפה? הרי כשהבעל נותן מזונות לאשתו, אז כבר אמרנו, תקנו חכמים כנגד זה שהאישה תיתן לבעל את מעשה ידיה. חכמים תקנו מעשה ידיה סכום מסוים, שזה לעשות בצמר חוטי שתי משקל של 5 סלעים ביהודה. אבל אם היא מעדיפה, זאת אומרת, עושה יותר מעשי ידיה, אומר רבי עקיבא, שהיא זוכה בזה לעצמה. אף על פי דמעשי ידיה היא, שתקנו חכמים מעשי ידיה לבעלה. והיה מסתבר שגם המותר מעשי ידיה, העדפה גם תהיה לבעלה. אף על פי כן אמר רבי עקיבא, שהעדפה לעצמה. מציאתה, שזה לא בכלל מעשה ידיה, לא כל שכן, שזה לעצמה. איפה מצאנו שרבי עקיבא סובר, שמה שהיא מעדיפה ועושה יותר ממה שתקנו חכמים, שהיא תעשה מעשה ידיה, אותה העדפה היא לעצמה. דתנן משנה במסכת נדרי. אישה שנודרת, היא אוסרת על בעלה, היא יכולה לאסור על בעלה רק דבר שהוא ברשותה. וכשהיא אומרת, קונם, כינוי לקורבן, כמו שקורבן אסור בהנאה, כך דבר מסוים יהיה אסור בהנאה. היא אוסרת בהנאה לבעלה, את מה שאני עושה, מעשה ידיה, שהוא יהיה אסור ליהנות מזה, זה יהיה אסור לפיך, לפיו של בעלה. מכיוון שמעשה ידיה משועבדים לבעלה תמורת המזונות שהוא מפרנס אותה, היא לא יכולה לנדור כזה נדר, ובכלל הנדר הזה לא חל, ולכן הבעל אינו צריך להפר את הנדר הזה. לפי דעת התנא הראשון, אין שום הבדל בין עיקר מעשה ידיה למותר מעשה ידיה. גם אם היא תעדיף יותר ממה שתקנו חכמים שצריכה לעשות מעשה ידיה, גם זה שייך לבעל, והיא לא יכולה לאסור את זה עליו. והוא אפילו לא צריך להתיר את הנדר הזה, להפר את הנדר הזה. אבל רבי עקיבא אומר, אף על פי שאת עיקר מעשה ידיה היא לא יכולה לאסור על בעלה כי זה משועבד לו, אבל יפר בעלה את נדרה, חוששים שמה, האישה תעדיף עליו במעשה ידיה יותר מן הראוי לו, וזה כן שלה, ועל זה כן חל הנדר, וזה אסור באמת בהנאה לבעל. רואים שרבי עקיבא סובר שמה שהאישה מעדיפה ועושה יותר ממה שתקנו שהיא צריכה לעשות מעשה ידיה, זה שלה. אז אם זה, שזה מעשה ידיה שתקנו חכמים שיהיה לבעלה, בכל זאת זה שלה, כל שכן מציאתה צריך להיות שלה. אז איך אומר רבי עקיבא, מציאתה לבעלה? אלא צריך באמת לומר בדיוק הפוך, איפוך. חכמים סוברים בברייתא, מה שראינו במשנה, מציאת האישה לבעלה. רבי עקיבא חולק על המשנה ואומר שמציאתה זה כמו העדפה שהיא מעדיפה במעשה ידיה וזה לעצמה. שואלת הגמרא, והרי הקיאת הרבין, כשרבין בא מארץ ישראל לכאן לבבל, הוא אמר בשם רבי יוחנן שהוויכוח הוא לא בהעדפה שבאה לה לא על ידי הדחק, בלי תורך. היא אישה זריזה, ובקלי קלות היא עושה מעשה ידיה יותר ממשקל 5 סלעים חוטי שתי בשבוע. בזה, כולה על מלוא פליגי, אפילו רבי עקיבא מודה, שהמותר דבעלה, וזה שייך לבעלה. כל הוויכוח שלו עם חכמים, כי פליגי בהעדפה שבאה לה על ידי שהיא דחקה את עצמה ועבדה יותר ממה שאישה רגילה עובדת. על ידי הדחק. היא עבדה בשעות שאנשים אחרים ישנים, ולכן היא העדיפה יותר מחמש סלעים. ועל זה אומר רבי עקיבא, שמעשה ידיה יהיו לעצמה. כי היא תרחה בהם תרחה שנשים אחרות לא תורחות. ותנא קמא גם במקרה כזה סבר שזה לבעלה, והוא חולק על רבי עקיבא שסבר שזה לעצמה. מציע משמע שזה דבר שבא לא על ידי הדחק. ואם רבי עקיבא סובר שהעדפה שלו על ידי הדחק לבעלה, אז כנראה גם במציע הוא סובר שזה לבעלה. אמר רב פאפה, מציאתה? זה כמו העדפה של ידי הדחק דמי. וכאן רש"י מביא את מה שהבאנו בפתיחה לשיעור. רוב מציאות צריך לחפש אותם, לחזר אחריהם, כמו למשל דגים שנשארו ביבשה, או צבי שנשברו רגליו ואפשר לתפוס אותו, או לחפש איזה סימה מרגלית בקרקע. ובזה באמת יש את הפלוגתא, את הוויכוח בין דרבי עקיבא ורבנן. לפי רבי עקיבא הזה לעצמה, ולפי רבנן לבעלה. בא רב פאפה, מסתפק בשאלה, עשתה לו האישה שתי מלאכות בבת אחת. בזמן שהיא שמרה קישויים למשל, היא תוותה חוטי פשתן. מהו? האם זה נקרא העדפה על ידי הדחק, ולפי רבי עקיבא הזה לעצמה, או לא? שאלה נוספת, באי רבינה, אישה שעשתה שלושה או ארבעה מלאכות בבת אחת, מהו? האם זה נקרא העדפה על ידי הדחק? איך יכול להיות שהיא עושה שלוש וארבע מלאכות בבת אחת? רש"י מביא, שומרת קישויים, ובאותו זמן משעמם לה, היא טובה פשטן. ותוך כדי שהיא טובה פשטן, היא יש לה כושר נגינה, מלמדת שיר לנשים בשכר. ובאותו זמן, הידיים של הפנויות, השכי של הפנוי, מחממת ביצים בחיקה, או ביצי תולעים, העושים משי שאנשים מחממות אותן בחיקם, והם נוצרים. האם זה נקרא העדפה לידי הדחק? תיקו, השאלה תשאר לעמוד. השאלה ממשיכה לעמוד, אבל האישה מן הסתם כבר רצה לעשות עוד איזה כמה מלאכות בבת אחת. למדנו במשנה, בושתה, שמי שחבל בה ונהיה לה מזה בושת וצריך לשלם לה לבושת, ופגמה שהיא ניתה עם נזק מחמת חבלה שאדם חבל בה. לפי חכמים, הכל שלה, היא מקבלת את כל הסכום, את כל הממון. רבי יהודה בן בתירא אומר שהבעל יש לו גם חלק בבושת של אשתו. הוא גם מתבייש בזה שהיא מתביישת. לכן הוא מקבל בזה חלק, תלוי אם זה בסתר, הוא מקבל פחות, שליש אחד, אם זה בגלוי, הוא מקבל שני שליש. שואלת הגמרא, מה? כשמביישים איזה בן אדם, ובגלל זה אחרים גם כן מתביישים, צריך לשלם בושת, חוץ מלאותו בן אדם, גם לכל אלה שזה גרם להם בושה? אלא מעתה, הגמרא מדברת על מקרה מאוד קיצוני. אם למשל אדם בייש סוסתו של חברו, או סתם בייש איזה בהמה של חברו, אחי נמי נאמר שהמבייש דבאי למיתן גם לי בושת, גם לבעליו הוא יצטרך לתת דמי בושת, כי נהיה לו בושה על ידי שהתבייש הסוס? ודאי שלא. אז למה כשאישה יש לה בושת והבעל גם יש לו בושה, אז גם צריך לשלם לבעל? מה הבעל נכנס פה לתמונה? וכי אם יש עוד אנשים שמתביישים כשמביישים אחד, כל אלה צריכים גם לקבל דמי בושת. דוחה הגמרא, אולי כן. מה שהבאת הראיה מבהימה, למשל סוס, הוא לא בר בושת, הוא לא מתביישים הבעלים בזה שהסוס מתבייש, לכן לא משלמים לבעלים בושת. אבל יכול להיות שכשמביישים בן אדם אחד ומישהו אחר מתבייש בזה, צריך גם לשלם לבן אדם האחר. שואלת הגמרא, אלא אם אדם ירק רקק ופגע בבגדו של חברו, וזה מה שגרם בושה לחברו, אבל הוא לא ירק על חברו עצמו בגופו, האחי נמי, גם כאן, דבאי למיתן לי בושת, יצטרך לשלם בושת לזה שהלבוש בבגדים, על זה שירק על בגדיו? וכי תימא, האם תאמר כן? ודאי, האחי נמי, כן, הוא יצטרך לתת לו בושת. אבל זה לא נכון. ואתנן, אם אדם רקק בחברו והגיע בו הרוק בגופו, או פרה ראש האישה, גילה את ראש האישה בשוק, או העביר תליתו, הסיר את בגדו של חברו ממנו בשוק, ועשה לו בושת, אז חייב לתת לו דמי בושת 400 זוז. ועל זה אמר רב פאפה, לא שנו שמי שיורק על חברו חייב לשלם לו בושת, אלא אם הרוק פגע בו בגופו. אבל אם הרוק פגע בבגדו, פטור. כי התורה מחייבת בושת רק אם הוא בייש את גופו של חברו, ולא כשנגרם לו בושה על ידי מעשה שלא בגופו. למה אם כן חייבים לשלם לבעל בושת? כי הוא התבייש כשביישו את אשתו. מתרץ את הגמרא, זה לא דומה לבגדו. בבגדו, בדרך כלל, לתלי זילותה. אדם אין לו בזה בושה. וגם אם יש בן אדם שכן מתבייש בזה, בטלה דעתו אצל כל אדם, זה לא אמור להיות בושה. אבל אשתו, כשהיא מתביישת, איתלי זילותה, גם הוא יש לו בזה בושה. ולכן צריך לשלם לו, לבעל, כשביישו את אשתו. אמר לי רבינה לרב אשי, אלא מעתה, אתה בא פה באמת עם דבר שאנחנו פעם ראשונה שומעים אותו, בכל אופן אלה ששומעים אותו פעם ראשונה. שבן אדם אחד התבייש, שביישו בן אדם אחד, ואחרים מתביישים בגלל זה שביישו אותו, צריך לשלם גם לאחרים. אם אדם בייש, אדם עני ממשפחה חשובה, בן טובים. דאית לו זילותא לכולו בני משפחה. כולם יש להם בזה בושה, כי על כולם מוטלת השמירה עליו. האחי נמי, גם כאן, הוא יצטרך לשלם בושת לכל בני המשפחה, דבאי למיתן לו בושת לכל בני המשפחה שהתביישו מזה שהוא בייש את הקרוב שלהם העני? מתרץ את הגמרא יסוד גדול. האמר לרבה של רבינה, זה לא שכל אלה שהתביישו בגלל הבושה של זה שהתבייש, צריכים לשלם להם בושת. האטם, לאו גופה היו. הבושת לא נעשה בגופם של בני המשפחה, אלא בעני. אבל אחר, כשביישו את אשתו, ביישו אותו. אשתו גופי הווי, אשתו כגופו. כשביישו את אשתו, זה בושה שלו. כמו שמספרים על חמיב של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, הרב אריה לוין. מספרים עליו שהוא הגיע פעם לרופא ביחד עם הרבנית, אשתו. ואז הרופא שואל את הרב אריה לוין, תגיד, מה קרה, למה באתם? אז הוא אומר לרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. אשתו כגופו. אומרת המשנה, הפוסק מעות לחתנו. אדם מחתן את ביתו, מתחייב נדוניה לתת לחתן. החתן הספיק לקדש בקידושין, אבל לא הספיק לשאת אותה בנישואין, והוא מת. והיא נופלת לאיבום. ומת חתנו, היא נופלת לאיבום לפני אחיו. היבם אומר שהוא לא מוכן לא לייבם ולא לחלוץ, אלא אם כן אביה ייתן את מה שהתחייב בנדוניה. אמרו חכמים, יכול הוא שיומר ליבם, אתה חייב או לחלוץ או לייבם. ולך אני לא מעוניין לתת את הנדוניה, לך לא התחייבתי. לאחיך הייתי רוצה ליתן את הנדוניה. ולך אי אפשר ליתן, לא התחייבתי לך. עוד אומרת המשנה. כשאדם מתחתן עם אישה הוא כמובן מתחייב לכתובה. מתחייב למנה, אם היא לא בתולה, או 200, אם היא כן בתולה. הוא יכול גם להוסיף לה לכתובה. חוץ מזה, יש עוד תוספת שהוא מתחייב בכתובה, זה כנגד הנדוניה שהיא מביאה מבית אביה. שהוא מקבל את הנדוניה הזאת, זה הופך להיות חלק מהכסף שלו, שבונים עם זה את הבית ביחד כמובן, אז זה נחשב הנכסים שלו, רק שהוא מתחייב בכתובה, שכשהיא תתגרש או תתאלמן, יתקבל בחזרה ביחד עם הכתובה גם את הנדוניה. עכשיו, מה הסכום של הנדוניה שהיא הכניסה? איך מעריכים את הסכום הזה? אז יש כאן שני סוגי נדוניה שמדברים במשנה. סוג הראשון זה כסף מזומן, והסוג השני זה חפצים שהיא מביאה. כשמביאה כסף מזומן, מוסיפים בכתובה שליש. למשל, פסקה להכניס לו 1,000 דינר מזומן, כל דינר, זאת אומרת, כל 100 דינר זה מנה, אז 1,000 דינר זה 10 מנה, הוא לא פוסק כנגדם 10 מנה, כמה שבאמת היא הכניסה, אלא הוא פוסק כנגדם 15 מנה. כשאתה מדבר על הסכום, כולל התוספת, יוצא שהוסיפו שליש. שליש מלבר זה נקרא. מתוך ה-15, הוסיפו שליש. 5 מנים, 5 מנים זה התוספת. מה הסיבה? למה מוסיפים? כי כסף מזומן, יש בו אפשרות לעשות עסקים ולהרוויח. אז הוא שווה לבעל יותר מעיקר הסכום. הוא שווה לו יותר, כי הוא יכול להרוויח איתו עוד ועוד כסף. כעת המשנה עוברת לסוג השני של הנדוניה שהיא מכניסה, שזה חפצים. אם היא הכניסה לו חפצים בשווי 1,000 דינר, והחתן בא עכשיו לכתוב בכתובה כמה הכניסה לו, ועושים שומה לדעת כמה היא הכניסה, כדי שידע כמה להתחייב לה בכתובה, וכנגד השום, לא רק שהוא לא כותב את הסכום כמה ששמים, אלא הוא פוסק פחות חומש ממה שבאמת שמו לו. שאם שמים את הנדוניה, החפצים בערך 1,000 דינר, הוא מתחייב רק 800 דינר. כי הדרך, קודם כל שחפצים להתקלקל, להתבלות, אבל בנוסף, כי דרך המתאספים בבית החתנות, שהם מוסיפים על הערך, לכבוד הקלה, בשביל לחבב אותה על בעלה. אז כשזה 800, הם אומרים שזה 1,000. לכן מספיק שהוא מתחייב ל-800. כאן אנחנו מדברים, משפחת החתן הם אלה שעושים שומה לחפצים שהכלה הביאה, כדי שהחתן ידע כמה לרשום ולהתחייב לה בכתובה, ומדברים פה גם על סכום גדול של נדוניה של 1,000 דינר. אבל כל זה שאנחנו אומרים שבמזומן מוסיפים בכתובה ובחפצים ממעטים בכתובה, זה דווקא במקרים האלה. אבל אם החפצים שמו אותם שומה במנה, ובאמת זה שווה מנה בשוק, אז אין לו אלא מנה. הוא לא יכול לשום את זה פחות חומש, כי כל מה שהוא שם פחות חומש זה בגלל שהשומה האמיתית זה פחות חומש, אלא שהם הוסיפו. כעת המשנה מביאה דוגמה שנייה, מקרה שני, שבו כשהאישה מכניסה בנדוניה חפצים ושמו והעריכו אותם בסכום מסוים, הערך האמיתי זה פחות חומש. ולמה המשנה מביאה דוגמה שנייה? מה לא הספיק בדוגמה הראשונה? אז הגמרא מבארת שהדוגמה הראשונה דיברנו, כשמשפחתו של החתן עושים שומה על הנדוניה שהאישה הכניסה, בשביל לדעת כמה לכתוב בכתובה. וגם דיברו שם על חפצים בסכום גבוה של 1,000 דינר. כאן המשנה עוברת לדבר במקרה שבו הבעל כתב כמה הוא ממתין שהאישה תביא לו בנדוניה, ואז היא באמת מביאה לו חפצים, ואז משפחתה של הכלה שמים לראות שבאמת היא הביאה כמה שהבעל כתב. אז על דבר שהכניסה לו שהשומה שלו במנה, זאת אומרת אם הוא כתב בכתובה שהוא ממתין שהיא תביא לו חפצים בשווי מנה, היא נותנת לו חפצים בשווי מנה ועוד חומש, דהיינו 125 דינרים. מנה זה 100 דינרים, 125 דינרים, שכשאתה מחשב את כל ה-125, חמישית מ-125 זה 25, יוצא שהוסיפו 25. היא נותנת 31 סלע ודינר, שזה מנה וחומש, והחשבון, כי מנה הוא 100 דינרים, סלע זה 4 דינרים, 31 סלע ודינר יוצא בדיוק 125 דינרים. במילים אחרות, אם הוא כתב בכתובה שהיא הכניסה 100 דינרים, היא צריכה להכניס לו חפצים בשווי 125 דינרים. כי מה שהם אומרים שזה שווה 125 דינרים זה כי הם הוסיפו חומש. ובאמת, כשהם אומרים שזה 125 דינרים שווה, באמת זה שווה רק 100 דינרים, אז באמת נותנים כמה שהוא התחייב לה בכתובה. הדוגמה השלישית שהמשנה מביאה, היא מדברת שוב על מקרה שבו כבר הבעל כתב בכתובה מה הוא ממתין שהאישה תכניס לו בנדוניה. אבל כאן אנחנו לא מדברים על שומה זוטה, על סכום מועט, של 100 דינר, אלא מדברים פה על שומה רבה, על 400 דינר. אם הוא כתב בכתובה שהיא תכניס לו 100 דינרים והוא מתחייב לה את זה בכתובה, על סמך שהיא הולכת להכניס, אז הוא ב-400 דינרים, היא נותנת לו את השומה שהמשפחה שלו, שלה, המשפחה שלה שם הוא ב-500 דינרים. כי כשהם שמים ב-500 דינרים, זה אומר שזה שווה באמת 400, ובאמת הוא כתב 400, אז זה בדיוק מתאים. כעת המשנה מדברת על הדוגמה הרביעית. ולמה צריך את המקרה הרביעי? דיברנו על מקרה שבו משפחת החתן מעריכים את מה שהכלה מכניסה בנדוניה, כדי לדעת כמה לכתוב בכתובה. זה מה שאמרנו, הוא כנגד השום, הוא פוסק פחות חומש, ודיברנו על שומה של 1,000 דינרים, ואז דיברנו עוד שתי דוגמאות, שבהם הבאנו סכום קטן וסכום גדול, שמשפחת הכלה מעריכים, כשכבר הבעל התחייב בכתובה כמה הוא נותן לה, בגלל הנדוניה שהכניסה, והם פשוט מכניסים את אותה נדוניה שהוא התחייב, שמכיוון שהם הולכים להכניס, הוא מתחייב לה בכתובה, ואז משפחת הכלה באמת מעריכים לראות, מעריכים ושמים את החפצים לדעת שבאמת זה כמו הסכום שכתוב, אז כשהם מעריכים בחמישית יותר, אז זה מתאים למה שכתוב בכתובה, ודיברנו גם על שומה מועטת של שום במנה, אם הוא כתב שומה בכתובה של מנה, אז הם צריכים להכניס סכום שלפי מה שהם מעריכים, משפחת הקלה, ל-31 צלע ודינר. ואז דיברנו גם על שמאות מרובה של משפחת הקלה. וב-400, אם הוא כתב בכתובה 400, אז היא נותנת, על ידי הערכה של בני משפחתה, חפצים בשווי 500, שזה שומה רבה ששמים משפחת הקלה. כעת אנחנו מדברים על המקרה הרביעי, שבו אנחנו חוזרים להשלים את המקרה הראשון, שדיברנו על השומה שמשפחת החתן שמים את מה שהיא כבר הכניסה, כדי לדעת כמה לכתוב עכשיו בכתובה, דיברנו על שומה רבה שהיא הכניסה 1,000 דינרים. כעת מדברים על שומה זוטה, מה שהחתן פוסק. זאת אומרת, שהוא כותב בכתובה כמה הוא מתחייב לה כנגד מה שהביאו לו חפצים בנדוניה, הוא פוסק פחות חומש. זאת אומרת, על סכום נמוך שהכניסה לו חפצים בנדוניה, אנחנו גם כן אומרים שהם הוסיפו בשומה בחמישית יותר, לכן הוא מתחייב לה פחות חומש. הלכה הראשונה שלמדנו במשנה, שכשהאבא של הקלה מתחייב נדוניה, הוא מתחייב לבעל, והוא לא חייב לתת את זה ליבם. תנו רבנן. אין צריך התנא של המשנה לומר שהאבא יכול לומר ליבם, את הנדוניה רציתי לתת לראשון כי הוא היה תלמיד חכם, ולכן לשני אני לא רוצה לתת כי הוא עם הארץ. אלא אפילו אם החתן הראשון היה עם הארץ ובכל זאת הוא רצה לתת לו, והשני הוא תלמיד חכם, ואם כן יש יותר סיבה למה שהאבא ירצה לתת לו נדוניה, הוא לא מחויב, הוא יכול לומר לו, לאחיך הייתי רוצה ליתן, ולך אי אפשי ליתן. יש הרבה סיבות שיכול להיות שהחתן הראשון, אפילו שהוא היה מארץ, האבא רצה לתת לו את הנדוניה, אולי היה לו מידות טובות, או סיבה אחרת. במשנה הבאנו 4 דוגמאות, שהחתן עושה שומה, בכתובה, והוא מתחייב לה לתת כנגד הנדוניה שהיא הכניסה, להוסיף לה לכתובה. הנדוניה שהיא הכניסה, זה כמו מין סכום ש... כמו אולי הלוואה. כמו הלוואה. לא ממש הלוואה. היא נתנה לו את הסכום הזה, והוא מוסיף את זה לכתובה, את הסכום הזה. כשאם היא תתגרש או תתלמן, היא תקבל את זה בתוספת על הכתובה שהוא גם ככה חייב לה. אז אם פסקה, הבאנו 4 דוגמאות במשנה, כמו שפירטנו את זה תוך כדי לימוד המשנה. וכאן אנחנו יותר נחדד את זה לפי דברי הגמרא, שמביאה באמת למה היו צריכים להביא את כל את כל 4 דוגמאות, כמו שכבר הבאנו את זה במשנה עצמה. למדנו במשנה שהדוגמה הראשונה הייתה, שאם פסקה להכניס לו 1,000 דינר וכולי, אז אמרנו שאם זה חפצים, שהיא פסקה להכניס לו, ושמו את זה בערך של 1,000 דינר, הוא פוסק פחות חומש. ואחר כך מביאים עוד 3 דוגמאות כאלה. שואלת הגמרא, היינו רישא, בעצם בשביל מה צריך 4 דוגמאות? כמו, לא נפרט שוב, כי כבר אמרנו את זה תוך כדי שלמדנו את המשנה, ורק נביא את זה בתירוץ, נביא את זה פעם נוספת. מתארת את הגמרא, אנחנו מדברים פה בעצם על שומה של משפחת החתן, גם בסכום של נדוניה מרובה וגם בסכום נדוניה של מועט, ועל שומה של משפחת הקלה, גם כשמדברים על נדוניה בסכום מרובה וגם על נדוניה בסכום מועט. ואם כן, יש כאן 4 דוגמאות. תנא, שומה רבה, וקטני, שומה זוטה. כתוב כאן, כששמים את החפצים בסכום גדול, ובסכום קטן, ותנה שומה דידי, וקטנה היא שומה דידה. מדברים כשהמשפחה שלו, של החתן, שמים את השומה, וכשהמשפחה שלה שמה את הסכום של הנדוניה, של השומה. ונפרט את זה שוב. הדוגמה הראשונה והאחרונה, מדברים פה שהחתן הוא פוסק. בדוגמה הראשונה כתוב, הוא כנגד השום, הוא פוסק פחות חומש, החתן פוסק. ובדוגמה האחרונה כתוב, מה שהחתן פוסק, החתן פוסק. אז אם כן, הדוגמה הראשונה והדוגמה האחרונה מדברת כשמשפחת החתן, הם עושים את השומה והערכה של הנדוניה כמה היא שווה. ושתי הדוגמאות האמצעיות, הדוגמה השנייה והשלישית, שלא כתוב שהחתן פוסק, מדובר שמשפחת הקלה הם אלה שעושים את השומה, את הערכה, כמה הנדוניה שווה. ואם כן, כשכתוב שאם היא פסקה להכניס לו 1,000 דינר, ולאחר מכן כתוב שאם זה רק חפצים ולא מזומן, כנגד השום, הוא פוסק, הוא החתן, פחות חומש, אז קודם כל מדברים פה על סכום גדול של נדוניה, ומדברים פה שמשפחת החתן הם אלה ש... מעריכים כמה הנדוניה שווה. ומה שכתוב בדוגמה האחרונה, מה שהחתן פוסק, הוא פוסק פחות חומש, זה בא לחדש גם במקרה שהנדוניה היא מועטת. שהוא פוסק פחות חומש, וגם כאן מדברים שמשפחת החתן הם אלה שמעריכים את הסכום של הנדוניה. מקרה השני והשלישי, מדברים שמשפחת הקלה מעריכים את הנדוניה. וגם שם מדברים על שומה מועטת. זה מה שכתוב שום במנה. אם הבעל כתב בכתובה שהוא מתחייב לנדוניה בערך של 100 דינרים, אז משפחת הקלה צריכים אחר כך להביא חפצים בשווי 31 צלע ודינר, שזה יוצא 125 דינרים. כי מה שמעריכים, 125 דינרים, זה בעצם שווה 100 דינרים. ואז מתאים למה שהוא התחייב בכתובה כבר לפני כן. ולכן, באה אחר כך הדוגמה השלישית, שזה המקרה השני של השומה של משפחת הקלה. אבל כאן אנחנו מדברים על נדוניה מרובה. במקרה שהוא כתב שהיא מביאה נדוניה של 400, הם צריכים להביא חפצים בשווי 500, כי מה שהם מעריכים 500 באמת שווה 400, וזה מתאים למה שכתוב בכתובה. רש"י מוסיף עוד נקודה, שיש הבדל בשומה של משפחת החתן לשומה של משפחת הקלה, גם במציאות בפועל איך נכתבה הכתובה. כשאנחנו אומרים שמשפחת החתן הם אלה ששמים את הנדוניה, מדובר שקודם כל היא מביאה את הנדוניה, סכום של חפצים, מביאה חפצים בסכום מסוים, ואז משפחת החתן באים לשום ולהעריך כמה החפצים האלה שווים, כדי לדעת כמה שהבעל עכשיו ילך לכתוב בכתובה. עוד לא כתב את הכתובה, עכשיו אנחנו נדע כמה לכתוב. ואז, לפי הערך של החפצים, מה שהם מעריכים, משפחת החתן, החתן כותב בחמישית פחות. וכשמשפחת הקלה מעריכים, מדובר שהחתן כבר כתב את הכתובה. הוא כתב למשל שהיא הולכת להביא לו 100 דינרים, או שהיא הולכת להביא לו 400 דינרים. חפצים בשווי 100 דינרים, או חפצים בשווי 400 דינרים. וכעת, משפחת הקלה מביאים חפצים ומעריכים את החפצים האלה, אז כשהם מביאים את החפצים כדי שדעתים למה שהוא כבר כתב לפני כן בכתובה, מה שהם מעריכים בסכום מסוים באמת שווה חמישית פחות. אם הם מעריכו למשל שזה שווה 125 דינרים, זה מתאים למה שכתוב 100 דינרים. אם הם מעריכים שזה שווה 500, זה מתאים למה שהוא כתב 400 דינרים. ועוד נקודה אחת רש"י כאן מביא, למה צריך לכתוב גם שומה רבה וגם שומה זוטה? למה גם נדוניה מרובה וגם נדוניה מועטת? מה היה חסר אם היה כתוב רק אחד מהם? שלא תאמר שבנדוניה מרובה דרך השמאים להעלות על השווי. אולי בגלל שזה נראה להם יותר. וכן, בשומה מועטת אולי מעלים כדי לא לבזות את ההקלה שמביאה אולי נדוניה כל כך מועטת. לכן מביאים גם על מקרה של נדוניה מרובה וגם על מקרה של נדוניה מועטת. דיברנו במשנה הקודמת שאם היא מביאה כסף מזומן, מעריכים את זה בשליש יותר. מביאה המשנה שאם היא פסקה להכניס לו כספים מזומן, אז סלעה על כל סלע שהוא 4 דינרים, הוא מוסיף לה בכתובה עוד שליש, ונעשה 6 דינרים. בגמרא תסביר גם כאן שאנחנו מדברים על שומה רבה, על נדוניה מרובה ונדוניה מועטת. במשנה הקודמת דיברנו שהיא מכניסה לו מזומן של 1,000 דינרים. כאן הם מדברים שהיא מכניסה לו בסך הכל ארבעה דינרים. עוד אומרת המשנה, החתן מקבל עליו לתת לאישה 10 דינרים לקופה של פסמים לכל מנה ומנה שמכניסה לו. 10 ממה שמכניסה לו בנדוניה, שירו חכמים שאישה כזאת שמכניסה סכום בנדוניה, אז 10 ממה שמכניסה היא אמורה לקבל לבשמים ותמרוקים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל דיני הנדוניה, הכל כמנהג המדינה. גם מה שהיא מביאה לו מזומן, 1,000 דינר, הוא צריך להתחייב לה 1,500 דינר למשל. זה רק אם זה כמנהג המדינה, אם יש מנהג אחר אז לא. וגם כשמעריכים את המטלטלים נאמר ב-500, אז הוא מתחייב ל-400, בחמישית יותר, זה תלוי במנהג המדינה. וגם מה שהוא צריך להפריש 10 ממה שהכניסה לו בנדוניה לבשמים, זה גם לפי המנהג המדינה באותו מקום. ולכן, אם נהגו או לפחות או להוסיף, יעשה כמנהג המדינה. אם נהגו לא להוסיף שליש כשמביאים מזומן, או לא לפחות חומש כשמביאים חפצים, כשמביאה מזומן וכשמביאה חפצים, אז הוא לא מוריד ולא מוסיף. הכל כמנהג המדינה. במשנה הקודמת למדנו שכשמביאה לו מזומן 1,000 דינרים, הוא מתחייב לה בכתובה 1,500 דינרים. אז אם כן, נשאלת השאלה, מה שכאן כתוב שכשהביאה לו סלע, שזה 4 דינרים, הוא מתחייב לה בכתובה עוד 5, 6 דינרים, היינו מה שכתוב במשנה הקודמת שהוא פוסק כנגד 1,000 דינרים, ש1,000 דינרים זה 10 מנה, הוא פוסק כנגדם 15 מנה. מתרצת הגמרא, תנא במשנה הקודמת, כשהיא מכניסה לו 1,000 זוז בעסקה רבה. למה זה נקרא עסקה? כי עם המזומן הזה אפשר לעשות עסקים ולהרוויח. וכתנא במשנה שלנו, שעל כל סלע מוסיפים עוד חום, עוד שליש, על עסקה זוטה, שהוא מוסיף לה על 4 דינרים, נותן לה 6, מתחייב לה 6 דינרים בכתובה. הוא צריכה, צריך להשמיע גם על סכום גבוה וגם על סכום מועט שהוא מוסיף לה שליש. דיתנה רק בעסקה רבה. לא הייתי אומר, אם היה כתוב בסכום גדול שהוא מוסיף לה בכתובה יותר מה שהיא הביאה לו, לא הייתי יודע שגם אם היא פוחתת, שמביאה סכום פחות, הוא גם כן צריך להוסיף לה. בגלל שבסכום גדול, דנפיש רבך, הוא יכול להרוויח הרבה. אולי בשביל זה הוא צריך להוסיף לה בכתובה, כי זה שווה לו יותר, המזומן הזה. אבל בעסקה זוטה, כשמביאה לו מזומן, אבל סכום נמוך, דזוטה רבך, שאפשר להרוויח בזה רק מעט, אימא לא יוסיף על המזומן כל כך הרבה, אלא פחות. צריכה, לכן המשנה צריכה להוסיף, שגם כשהיא מביאה מזומן סכום נמוך, הוא צריך להוסיף לה שליש. ויש מוינה, אם היו מלמדים אותנו, שהוא מוסיף שליש בעסקה זוטה, בסכום מועט, הייתי אומר, שמכיוון שזה כל כך קצת מזומן, דזוטה זיונה. ההוצאות בשביל העסק והאחריות שהוא מקבל זה לא כל כך גדול, זה סיכון קטן, לכן הוא מוסיף לה הרבה. אבל בעסקה רבה, שהסיכון הוא גדול, כשהוא מביא לו סכום גדול שמזומן ועושה בזה עסקים, יש לו גם סיכון גדול. לנפש זיונה יש לו הרבה הוצאות על העסק, והוא מקבל על עצמו אחריות יותר גדולה. אם לא יוסיף שליש, צריך לכן ללמד אותנו שגם במקרה של סכום גדול של מזומן, הוא מוסיף שליש. עוד למדנו במשנה שהחתן מקבל עליו לתת לה 10 מהנדוניה שהיא נותנת לו בשביל קופה של פסמים. 10 דינר לקופה של פסמים, כשהיא מביאה לו למשל 100 דינרים. על כל 100 דינרים, 10 דינר לקופה של פסמים. מהי קופה? אמר רב אשי, קופה של פסמים. ואמר רב אשי, לא נאמרו דברים הללו שצריך להפריש 10 דינרים לקופה של פסמים, אלא בירושלים שהיו נוהגות להתקשט בפסמים מרובים. אבל במקומות אחרים, הוא מפריש כמה שרגילים באותו מקום. בא רב אשי, כשאמרו שהחתן צריך לתת על כל מנה 10 דינרים לקופה, האם מחשבים את המנה במנה הנישום, כמה שהעריכו את זה בבית חתנות? ואם העריכו את זה ב-500, אפילו שהשווי האמיתי שלו זה 400, באמת צריך להפריש לה על כל 100, מה-500 10, אז על 500 יצטרך להפריש 50, או במנה המתקבל, במנה בפועל שמתקבל, שמה שהחתם מתחייב בכתובה, דיינו בחמישית פחות, שאם שמו את זה ב-500, הוא מפריש רק, הוא מתחייב ל-400, אז אם כן, הוא נותן לה 10 על כל 100 מתוך ה-400, ואם כן, בסך הכל ייתן לה רק 40. אם תמצא לומר, אם תכריע שהחישוב הוא במנה המתקבל, כמה שבאמת הנדוניה שווה, הוא נותן על כל 100 דינרים, 10 דינרים לקופה של בשמים. השאלה היא, האם נותנים את כל ה-10 דינרים ביום הראשון של הנישואין, או שהוא מחלק את זה לכל יום ויום חלק? אם תמצא לומר שהוא מחלק את זה לכל יום ויום, האם הוא מחלק את זה לשבוע הראשון, בשבת ראשונה של הנישואין, אז הוא נותן את כל ה-10 דינרים, או שהוא ממשיך לעשות את זה כל שבת ושבת. ואם תמצא לומר כל שבת ושבת, האם נאמר שזה רק בחודש הראשון? שמחה גדולה של הנישואין, אז בכל החודש הראשון מחלקים את ה-10 דינרים האלה של הקופה של בשמים. או שהוא ממשיך, שהוא מחלק את זה לכל חודש וחודש. אם תמצא לומר שהוא מחלק את זה לכל חודש וחודש, האם נאמר שהוא מחלק את זה לשנה הראשונה של הנישואין, או שהוא מחלק את זה לכל שנה ושנה של הנישואין? כך נראה לבאר את הספקות האלה שרשי כותב עליהם, איני יודע ליישב סדר בעיות אלה לפי שיטת הש"ס. תוספות מבארים ועוד ראשונים מבארים שהספק הוא האם מחלקים את זה ליותר זמן או שנותנים את הכל בזמן קצר יותר. תיקו, שלא תישאר בספק, ועד כאן דף סמך וב.